כל כבודן.
בוקר טוב, כל כבודן שמח, כל כבודן שמח, כן, הוא די שמח אפשר לומר היום, כן, אפשר לומר, אני אוספת את שמחתי מהשאול ובא אליכם מלאת איזוז, יש לומר, מה שלומכם? אני איתכם אין ישוחד עד השעה 11, אתם על כל כבודן של יום חמישי בשבוע, כאילו זה לא שיש כל כבודן של יום שלישי בשבוע, אבל ככה נהוג לומר, עורך אותנו נתנאל הינובר, כן, היום נתנאל עורך אותנו, מפיק אותנו אבי שמאי, והטכנאי שלנו לא סיפר לי איך קוראים לו, ולכן לא אוכל להודות לו בשידור, איך קוראים? אלעד זוהר, כן, סליחה, שאני לא מזהה. אני גם לא מזהה מי שעובד פה כאילו הרבה שנים, אז זה לא אישי, חס ושלום. זהו, והשבת אנחנו פרשת ויחי, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר, כן? אני תמיד אוהבת להפגין בורות כדי שחר... בראשית, אני יודעת, אני ידעתי שזה בראשית, בסדר, יש גבול. כי הרי הבת שלי השבוע הייתה צריכה להביא כל מיני אלמנטים מחומש בראשית, ואני זכרתי כל מיני דברים. מה נתתי לה? קבלו את הגאונות. הביאו חיות, אתם יודעים, הכי טבעי זה להביא את החיות של התיבת נוח, כאילו לאלמנטים, לתערוכה. אני הבאתי לה בוסם ישן של הבשמים של יוסף. לא חשבתם על זה? שיש על זה דבר תורה נורא נורא חמוד, שיוסף, מרבון, לא רק זרקו אותו לבור, לא רק חטפו אותו, לא רק זה, לא רק התעללו בו, אבל יש משהו קטן וחמוד שהמשלחת ישמעאלים הזאת שלקחה אותו מהבור ומכרה אותו, אז בעצם הם מכרו בשמים. ואומרים משהו נורא יפה על זה שכאילו גם אם נגזר עליך שיחטפו אותך והתעללו בך, אבל מה שנגזר עליך נגזר עליך במדויק. זה לא אומר שכבר ייקחו אותך אז גם יהיה לך ריח רע. זאת אומרת שבתוך כל הבלגן והטירוף הזה לקחו אותו והיה ריח של בשמים כל הזמן במשלחת הזאת. הוא הריח ריח טוב וזה בעיניי כאילו גם שיעור להסתכל על הטוב וגם... להגיד שגם אם הקדוש ברוך הוא גוזר עליך איזשהו צער, אז הוא גוזר אותו במדויק, הוא לא אומר, יאללה, נתעלל בו עד הסוף. זהו, אז אנחנו כאן עד השעה 11, המספר שלנו ל-SMS'ים זה 055-966-3991, 055-966-3991, ספרו לי מה שלומכם, מה העניינים, שבוע שעבר הייתי פה מצוננת להחריד, התעטשתי כל שנייה, אתם לא יודעים מה קרה פה, השבוע אני אספתי את עצמי, אני בריאה, שצריך להגיד על זה משהו, כי כאילו... יש איזו תחושה של נצל וזרוק מול כל התרופות והג'ינג'רים והאנטיביוטיקות. אני יום חמישי שעבר רצתי לרופא, אמרתי, תקשיב, יש לי הופעות שבוע הבא, אתה חייב להחיות אותי. ופשוט דרשתי ממנו אנטיביוטיקה, לא מעניין אותי מה המשטח גרון יצא לא יצא, אז הוא בבהלה רשם לי מיד אנטיביוטיקה. אמר לי, אבל כאילו, אם את רואה שזה שלילי או משהו, אל תפסיקי לקחת. והיום הסתכלתי על ערימת האקמולים, דקסמולים, שממולים, אנטיביוטיקים שנטשתי ביום וחצי האחרונים, כי ברוך השם שזה הולך ומשתפר מיום ליום. ואמרתי, כאילו, איך רגע אחד, את מה זה צריכה אותם, ואת מה זה מתחנפת אליהם, ואת כל היום מג'ינג'ר לאקמול, לדקסמול, לזה, ופתאום יום למחרת הם שוכבים שם כאבן שאין לה הופכין, ושימשיך לו להיות לה הופכין, סך הכל. אני ממש סבבה עם זה. אז זהו, אז ברוך רופא חולים לי ולכם, ורפואה שלמה על כל מי שצריך, כי אני שומע...
כל כבודן.
רואו על עצמכם, ו... סד השם הוא לא הגיע, מה שנקרא you snooze, you lose, הפחד הזה שאתם נוסעים בכביש הגלגל ומפחיד בלילה, והאפצ'י מגיע ברגע לא נכון, ולא יודעת למה השם ברא, שכשעושים אפצ'י העיניים נסגרות, ואז כאילו, יש מצב שאתה כאילו מתעטש אל מותך בעצם, מה שהיה פעם, שאנשים היו מתעטשים ומתים. כן, אניה, תפסיקי עם רצף המחשבות הלא קשור הזה. ועכשיו, לסיפור ממש מרגש ומרתק, על זוג, זוג של רב ראשי, זוג של רב ראשי, היה רב ראשי בספרד, 100 שנים לפני גירוש ספרד. הבעל היה הרב הראשי של בורגוס, ובשלב מסוים הוא מחליט שהוא ממיר את דתו, והוא לא סתם ממיר את דתו, הוא אפילו נהיה בישוף. זאת אומרת, הוא עובר מדרגה של יהודי לדרגה של גוי, סוג של דרגה. ואיפה אשתו בכל הסיפור הזה? איך היא מגיבה? האם היא זורמת איתו, או שהיא פשוט מחליטה שהיא שומרת חזק חזק על הערכים היהודיים שלה, ואיך זה מתקבל בקהילה? ספר די מדהים, ככה ממה שקראתי עליו, עוד לא קראתי אותו, בשם... פרש לי, פרח לי מהעיניים, שם הספר, אבל הנה, חיותה דויטש, הסופרת המוכשרת איתנו על הקו, ואני אתן לה את הכבוד להגיד בוקר טוב, חיותה.
בוקר טוב, אני בהחלט אספר לך מה שם הספר שלנו.
בדיוק,
הוא נקרא בשם
לך.
הלא מפתיע, אשת הרב, אשת הבישוף.
אשת הרב, אשת הבישוף.
זאת אותה אישה, כן? כן. היא עד, שנה, עד, עד שלב מסוים בחייה, היא הייתה אשתו של הרב של בורגוס, יהודי, תלמיד חכם, מוערך, מנהיג לקהילתו, איש כנראה באמת אילוי ומרשים במשפחה מיוחסת, אגב גם היא, נינתו של הרשב"א, מגדולי חכמי ספרד, משפחה ידועה, ויום בעיר אחד, זה כנראה לא כל כך, את יודעת, אדם לא מחליט ביום אחד להמיר את דתו, והשאלה למה זה קורה, ואיך הוא עורק למחנה האויב באופן הזה.
היה לו סמארטפון.
היא שאלה שמעסיקה את הספר, היא עסיקה אותנו ככותבי הספר, היא עסיקה, אנחנו שניים אגב, אני הסופרת שכתבה, אבל יוזם הרעיון, ומי שגילה בעצם את יואנה הלוי, אשתו של הרב שלמה הלוי, שהפך לבישוף פבלו דה סנטה מריה, ממש כמעט קשה לומר את זה במילים, כן. מי שהיה לו את הרצון הזה להסתובב בעולם עם רצון לספר את הסיפור וחיפש סופרת שתספר אותו, זה השכן שלי דוקטור דוד יעקובסון, שהוא היסטוריון ועשה מחקר גדול על התקופה ועל הדמות ועל המשפחה ועל הצאצאים שלהם, וכתוצאה מה... זה עבדנו יחד, ואפשר להגיד יחד כתבנו את הספר הזה והוצאנו את פאנה מהסלל להורה. זאת אומרת, באמת היא הייתה איזושהי הערת שוליים של היסטוריונים, שאת יודעת, mm-hmm. ההיסטוריונים אמרו, נון בית אשתו לא התנצרה. כן? Mm-hmm. אז מאחורי הנון בית הזה בעצם הבנו שמסתתר עולם ומלואו, וכאילו מה עבר עליה, היא נפרדה מהילדים שלה, היא נפרדה מה... היא הופרדה, כי החוק אמר שאישה... סליחה, שבן הזוג שמתנצר הוא לוקח את הילדים, זה לא משנה אם זה אבא או האמא, כי היו זוגות שהתפצלו בעניין הזה. אז היא נשארה בבורקוס לבד, ובאמת חלק היינו צריכים להשלים פערים, ובאמת עשינו פה מילוי פערים ספרותי, וחלק באמת זה עובדות יצוקות שהתבררו, וסיפרנו את הסיפור שלה, והפעם כגיבורת הסיפור, וכמובן שהסיפור שלו הוא חלק מהסיפור שלה, אבל הוא פחות עומד במרכז. זאת אומרת, היא באמת, היא הגיבורה שלנו, והיא זאת שתשאל את עצמה איך הוא עשה את זה, היא גם תשאל אותו, ויעברו עליה שנים, והוא, כמו יהודי תלמיד חכם, הוא לא... איך נגיד את זה? זאת אומרת, זה לא שהוא הולך, אוקיי, אני עכשיו, הוא היה אגב גובה המיסים של המלך, זאת אומרת, כן. הייתה משפחה מאוד עשירה, כסף זאת לא הייתה הבעיה שם, ש... כן. והוא ניצל גם את הכסף הזה כדי להגן על העיר בזמן הפרעות, פרעות קופנון א', יכול להיות ששם היה משהו ששבר אותו, כשהוא ראה שכל מה שהוא עשה זה לא הצליח, ויכול להיות שהוא חשב, טוב, אין תקנה ליהודי, בסדר, אבל נעזוב רק את שלמה, את פבלו הזה,
ונחזור אליה. בין כמה הוא היה כשהוא... עזב את הכביכול,
הם היו בשנות ה-40 שלהם, כבר הורים לחמישה ילדים, אני לא רוצה לעשות ספוילר, כי קורים דברים עם העניין הזה, המלך מת של קסטיליה, יש מלך חדש, okay. מה שהתחלתי לומר אבל לגבי שלמה הלוי, זה שהוא לא הסתפק בלהיות נוצרי ולהישאר, אני יודעת מה, בעיר ולעשות את העסקים שלו, הוא נסע לסורבון ולמד, לכן ככה הוא נהיה בישוף, כי הוא למד והוא עלה במעלות הכנסייה, הוא למד תיאולוגיה, הוא ניצל את הידע היהודי שלו, ואחר כך באמת פורסם בכל העולם, כמי שהערותיו לתרגום התנך ללטינית, כן. היה אחד הספרים הראשונים שנתפסו התנך ולטינית, כי הדפוס המציאו אותו זמן זמה אחרי שהוא נפטר, כן? במאה ה-15 ממציאים את הדפוס, כן? אז בקיצור, הוא מפורסם בכל העולם, אחד מהמומרים הכי ידועים, כן. והמשפחה שלו גם התבססה בעולם נוצר, ומה שמעניין, כאילו אותי סקרן, הוא הלך ללמוד לא תורה, אבל הוא המשיך ללמוד, הוא כאילו תלמיד חכם, נשאר תלמיד חכם, למרות שאפשר לקרוא לו תלמיד טיפש, לא
הוא עבר ממקום בכיר למקום בכיר.
ובאמת יואנה היא זאת שנשארה נאמנה למסורת, לתרבות שלה, במחיר עצום. ובאמת הייתה התלבטות איך לכתוב אותה, איך לספר את הסיפור שלה. האם כאישה אומללה שנשארה מאחור, או כאישה שזה שהרב שלה, הרבנית, שזה שהרב נעלם או הלך לאן שהלך, היא ממשיכה להיות מנהיגה, היא ממשיכה להיות רבנית בקהילתה. לדאוג לעניים, כי כסף שוב, היה לה משפחה, גם מהצד שלה, גם מהצד שלו. היא נשארת לדאוג לעניים, היא נשארת סוג של מנהיגה בקהילה, ככל שבמאה ה-14 אישה יכולה להנהיג. אפילו תיארתי שם איזה ליל סדר, כן, תיארנו יחד איזשהו ליל סדר שהיא מובילה את ליל הסדר, כי היא כנראה הבית היחידי שהיה בו אגדה של פסח, שוב, כאמור, בעולם בלי דפוס, שהכל הוא כתבי יד. הכל כתבי יד, ותחשבי כמה זה עולה, אז ברור שרק למשפחות העשירות יש, למשל, אגדה של פסח.
הכסף שלה לא נלקח ממנה במהלך הזה שהיא...
לא, לא, הפרעות זה פרעות, זה אנשים...
לא, כשהוא עוזב אותה והיא בוחרת...
אז כנראה שלא, הוא דאג, כנראה שהוא, הוא למשל השאיר אותה כנראה בבית שלהם, כי הוא נדד לקחת שני הבנים הגדולים ללמוד איתו נצרות, היא נוצרית בסורבון בצרפת, היה מקורב לאפיפיור שהיה אז בוויניון, שם בצרפת, וחלק מהילדים נשארו כנראה אצל קרובי משפחה שלו, בסיפור שלנו הם נשארו אצל אחותו, חלק מאחיו התנצרו איתו, אז זה הסיפור. זאת אומרת, היה לנו גם, שוב, כסופרת, היינו צריכים לבחור איזה מסלול לבחור, ועשינו בחירה מתוך אפשרויות שהן ריאליות, וסיפרנו כאילו, ויש איזו תפנית מאוד מעניינת בהמשך, שאני לא רוצה לגלות, ואגב, צריך לומר שיש שם עוד אישה בספר, עוד אישה גיבורה בספר שלנו, והיא אישה בת זמננו, בתקופת הקורונה, שאני כתבתי את הספר הזה בתקופת הקורונה, שנינו, כן, היינו נפגשים, מדברים, דוד למדתי הרבה ממנו, וזה נכנס לספר, כתבנו אותו יחד. היא לא, טוב, בואי לא נגזים, כן? אבל בתור מי שלא יכלה לבקר את אבא שלה בגלל הקורונה. כי אסורה הייתה הכניסה, והיינו צריכים לנפנף את החלון, כמו שכולנו זוכרים, את סוג הבידוד הזה, כן? הגילאים בסיכון, הקבוצת סיכון, ומי שלא יכלה לבקר את הנכדים שלה בתקופה הזאת, גם מרחוק, כי הם מקסימים אותנו, אנחנו סיכנו אותם, בקיצור, אנחנו זוכרים את התקופה הזאת, ואני באמת באיזשהו אופן נמצחתי אותה, וקיוויתי שתיגמר עם סוף הספר, לצערנו היא לא נגמרה, כמובן שיש שיפור, אבל כן, אז זה הזכות של ימי הקורונה, שסגורה בבית עם בעל חולה, בעל שהיא לא יכולה לתקשר איתו מסיבות שונות, שגורמת לה מאוד להזדהות עם יואנה, יום אחד שומעת על יואנה בשיחת זום, ומשהו נדלק בה, והיא מחליטה לספר את הסיפור של יואנה.
וואו.
והספר הוא, הספר על, הוא הספר, הסיפור של יואנה, כן, לתקופתה, ובמקביל הסיפור של איך רות מחפשת ומוצאת חבר מהפייסבוק, שהוא ביחד הם מספרים את הסיפור של יואנה, וגם החבר בפייסבוק מסתיר איזה סוד, וגם הסוד... קיצור, ספר, כלומר, זה רומן היסטורי, וכמובן יש בו חלקים רבים בדויים, אבל הוא מבוסס על אמת, על אמת פנימית, על אמת היסטורית, על...
זהו, אני באמת רוצה לשאול אותך על יואנה עצמה, שוב, בלי ספוילרים, אבל מאיפה הכוחות האלה? זה כוחות נפש כאלה של נשים נורא נורא קדומות,
אז דוד השותף שלי אומר שככה זה נשים יהודיות שבזכותן הכל.
נכון.
אני בתור אישה יודעת שתדעת, יש פה ושם גם גברים טובים וצדיקים שבזכותם הרבה דברים. אבל באמת הטענה שלו שהוא הלך איתה לאורך כל העבודה המשותפת שלנו, ושיש איזה כוח מיוחד בנשים שהן חזקות, שיש בהם איזה אומץ, כמו אני, את יודעת, זה מחזיר אותנו לתקופת גזירות פרעה, יציאת מצרים, מרים, שאומרת לאמרם, פרעה גזר על הגברים, גזר גוזר גם על כולם, כשאמרם פרש משתו. אז כן, יש איזה אומץ, יש איזה, היא מינתו של הרשב"א, בכל זאת, יש פה, היא חוכה, היא גדלה,
משהו
היא,
בגנטיקה.
משהו, ומשהו בהם, כן? ובאמונה היהודית, השאלה היא לא, את יודעת מה? לדעתי השאלה היא מה קרה לו, לא מה קרה לה, כי היא זה סוג של פשיטה. מה זאת אומרת? אישה נשארת יהודיה, מה? עכשיו תלך, הרי הנוצרים מסיתים, הכמרים, יש כמה כמרים בולטים שעומדים באותה תקופה בכנסיות, ופשוט מסיתים את ההמון נגד היהודים. שהיו חלקים גדולים מהם, כמו משפחה של משפחת הלוי, היו מוצלחים, היו עשירים, היו חכמים, היו משכילים. אז יופי, יש למה להסיק, והיא לא מוכנה להצטרף למחנה האויב, פשוט מאוד. לעד כדי כך פשוט. כי אני חושבת שזאת שאלה יותר פשוטה מההפך. איך אתה מנהיג לקהילה בוגד בקהילה שלך? בוגד במשפחה שלך, במסורת שלך, שלא לומר בילדים שלך, כן, באשתך, בכל מה שבניתם יחד.
כן, זה דווקא, זה דווקא מאוד מתכתב לי עם, עם התקופה של בת זמננו, זה מסוג הפרשיות ש, ש, שקורות פתאום אחרי הקורונה, פתאום דברים כאלה מזעזעים קורים, אבל... וואו, טוב, מרתק, אשת הרב, אשת הבישוף.
מותר לי איזה פרסומת קטנה לאיזה אירוע מפגש איתנו שיש השבוע ביום שלישי?
מה, עוד לפני, עוד לפני שקראו את הספר?
לא יודעת.
אני מזמינה את הקוראים קודם כל לקרוא את הספר. עד יום שלישי יקראו.
עד יום שלישי זה המון זמן.
יום שלישי, חשבתי אומרת יום שלישי מחר, אוקיי. אז קודם כל, לפני כן, אני אגיד שזה, הספר נקרא אשת הרב, אשת הבישוף, של הסופרת חיות הדויץ' ודוקטור דוד יעקובסון, במחקר וכתיבה משותפת. וביום שלישי הקרוב אתם מקיימים מפגש.
במרכז יעקב הרצוג, בשעה 20:00 במרכז יעקב הרצוג בעין צורים, וביום רביעי אני מוסיפה שיש לנו לייב בפייסבוק של צומת ספרים, כי הספר שלנו נבחר להיות אחד מהסירייה של צומת ספרים, אז ככה כבר סוג של רב מחר, ברוך השם, אז יש לנו מפגש בלייב, זאת אומרת סוג של ראיון, שאם אנשים יש להם שאלות וכולי, הם יכולים לשאול אותנו.
מדהים, הסופרת חיות הדויץ', תודה.
תודה לכם, תודה
שהזמנתם אותי. אולי עד שבת, אולי נשיג אותו, בעזרת השם. תודה חיותה, שיהיה כמעט שבת שלום.
גם לך, גם לך, להתראות, שלום, שלום.
טוב, אתם מגיבים לי פה, היית מביאה לה גם מסרק ומראה, לבת שלי לפרויקט בראשית, מה זה מסרק ומראה, מראות הצובות? לא, זה לא בבראשית, מה זה מסרק ומראה? רק תסבירי לי מה ההקשר, התלמודי, הרוחני.
כל כבודן.
חזרנו אליכם כל כבודן, אני מזכירה לכם את המספר שלנו ל-SMS עם 055-966-3991, 055-966-3991, אתם על כאן מורשת. הרבה זמן לא הקראתי לכם טור שלי, אז הנה טור פנימה שלי של טבת, שהולך, היום י"ב טבת האמת היא, אז אפשר להגיד שאנחנו עדיין בשיא הטבת. שנת שמיטה פגשה אותי במקום רעב ומבולבל. בדיוק עברתי דירה מבני ברק לפתח תקווה לאזור מעורב. פתאום עגבניות אוצר בית דין לא היו כל כך זמינות, והמרדף אחר כוסברה מהדרינית הפך למאבק יומיומי כמעט כמו הקמיה לקרובית חסלת. הבית נאה, יש לו מרפסת ואף שקיעות נפלאות, אבל הירקות אפס, לא זמינים. כרגיל אני שקועה עמוק בסלט שלי ולא ממש חושבת על גיבורי החיל האמיתיים. עשרות חקלאים שומרי תורה ומצוות שנדרשים אשכרה לשמוט את טרקטור ההשתדלות ולאחוז רק במעדר הביטחון. נדמה לי שאחרי שנתיים קורונה, משהו ביכול קצת להבין את החקלאים. ההכרח החיצוני לא לעבוד. המבט התמים לשמיים. אמנם לחקלאים היו שש שנים להתכונן, ואותנו איש לא הכין לקורונה, אבל בסוף, אחרי האלם הראשוני, נדרשנו מבורא עולם לשמוט את כל האחיזות, ולראות האם אכן אפשר לנסוע על האופניים האלה, בלי ידיים נוסעים לירושלים, כמו שהיינו שרים בילדות. חשבתי על גיבורות החיל שנדרשות לשמוט כך סתם באיזה יום חמישי בשבוע בשנת לא שמיטה. למשל, גיבורת החיל ששכחה מה זה להדליק נרות בבית, כי רוב הזמן היא מדליקה במחלקה, קרוב קרוב לילדה באונקולוגית. גיבורת החיל ששותקת כשיש לה את כל הסיבות לצעוק ולעלוב בחזרה. היא שומטת את האגו המשתולל שטובע את חרפתה ושותקת לפחות לשעה הקרובה. זו ששמע משהו ממש עסיסי על מישהי שהיא ממש לא מחבבת והשתוקקה להעביר הלאה, אבל חיכתה עם זה עוד רגע ועוד דקה. צילום המסך שלא נשלח הלאה, הביקורת שנשמטה, הכעס שנהדר. חשבתי על גיבורת החיל שהחליטה ללכת אחרי החלום שלה ולעזוב סביבה בטוחה ותנאים זוהרים, כי פעם היא שמעה איזה רבנית שאמרה שסך כישרונותיה חייבים לצאת לפועל. איך היא שמתה את המשכורת והביטחון המדומה והלכה לארץ לא זרועה, כשאיש לא האמין בחוץ מוובינרים זוהרים ברשת. איך ניסו לרפות את ידיה ואיך היא נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם. ובכל זאת, הרימה עיניים למוריד הגשמים ואמרה בתום, זה משנה לך איך לפרנס אותי, דרך המערכות הבטוחות או דרך הכישרונות שאתה, אתה, הבאת לי? ומה עם גיבורת החיל שתינוקה נשמת לה, והחלל הריק תובע את נשמתה, לא רק בחודשים הראשונים, אלא בכל פעם שמתקרב התאריך, בכל פעם שזיכרון מפעפע, בכל פעם שבד צמרירי פוגש ידיים עייפות. עדיין ממשיכה לקום בבוקר, להכין קריחים, לנשק מצח חמים, עדיין ממשיכה להפיח חיים. הרשימה עוד ארוכה, גיבורים וגיבורות שכוחם לא יסולה בפז, אולי שנתיים קורונה, ובעקבותיהם שנת שמיטה, באו ללמד אותי שאולי אנחנו שומטים, אולי נשמטים, אבל בסוף בסוף, כמו ששרה רוחמה בן יוסף אהובתי, תמיד יש אדמה.
כל כבודן.
יש אישה יקרה שקוראים לה חנה כהן הלורו, היא כרגע באילת, אבל בכל זאת, אמרתי לה, חנה, חנה יקרה, אנא, בואי לתוכניתנו ודברי איתי קצת על פרשת השבוע וקצת על פרשות עניינייך וצפרי לנו על עצמך. ואז חנה אמרה, בוודאי שאני עלה. צוות ההפקה התקשר אליה ואמר לה, את פה? והיא אמרה, היא אמרה.
אני?
כן, את, אני דיברתי לך בגוף שלישי, מפני כבודך.
אני כאילו לא ידעתי, לא ידעתי על מי מדברים, נכנסתי את האינסרט בשידור הלא נכון.
לא, את האינסרט שנכנס, אני דיברתי לך בגוף שלישי, עד שישיגו אותך, את מבינה? אני עשיתי פה מהלך. עשיתי פה מהלך.
נעים מאוד גוף שלישי, אני פה.
מה קורה גוף שלישי שלנו?
בגוף שלישי אפשר לבחור משקל, אני רק רציתי לדעת איך זה עובד. בגוף ראשון לא היה לי בחירה.
את יכולה לחלק את זה.
אפשר לחלק את המשקל לשלוש.
אני גיליתי למאזינים שאת באילת, שככה אם המעריצות שלך מחפשות אותך, הם ידעו לאן להגיע. ושיש קליטה באילת, זה מדהים כאילו, מאילת לתל אביב.
מטורף.
טכנולוגיה. אז סליחה שאני מפריע לך בנופש חופש.
אבל סיפרת להם למה אני באילת?
לא.
תרנדי עליי זכות.
לא.
הבן שלי לומד פה, הבן שלי המתבגר, החמוד, החתיך, לומד פה בישיבה.
כן.
ויש יום הורים היום, ולא חלילה שבאתי לנפוס, כן?
הישיבה באילת עצמה?
ישיבה ימית מהממת באילת, שהבן שלי מאוד מאוד שמח בה ולומד ועושה בחיל.
מה זה ימית?
עכשיו, זה אומר שיש להם מגמה של ביולוגיה ימית, מהמהות.
וואו.
כן, מאוד נהנים פה, ואפילו אתמול עושה לנו סיור, ולקח אותנו במעבדות, וראינו עצות, ודגיגונים, וכל מיני דברים כאלה, זה היה נורא מרגש.
אבל בזמן קיץ הישיבה כאילו לא פעילה בטח, נכון? כי מפני, אילת.
הם לא מסתובבים בעיר. יש להם מתחם שלהם סגור, הם לא מסתובבים בעיר אילת עצמה. ויש להם חוף שלהם, חוף נפרד של הישיבה, רק שלהם, עם הציוד שלהם והכל, חס ושלום, חס ושלום. וחבל הזמן, ופורח, וזה מאוד מרגש. ופשוט בגלל שליסוע עד אילת, לא חזור באותו יום, זה נורא, נורא, נורא קשה לבריאות. אז נסענו יום קודם, לא כי מתום
למה את מתנצלת? למה את מתנצלת על זה שטוב לך? למה?
שחלילה, אנשים לא ישמעו ויתקנעו, ויעשו לי עין.
כן, לא רוצה. אני אספר לך משהו יפה שאמרו לי פעם על האדמור מבלז, נראה לי, אם אני לא טועה. אמרה לי מישהי שכשעושים התרמות וזה בחסידות, אז גם יש כאלה צדיקים שבאמת לא רוצים לקחת לעצמם שקל. שקל, כלום על כל הזה, צדיקים, מתרימים, לוקחים. אז אומר להם, תיקחו משהו אפילו קטן. קטן, אפילו לא יודעת, משהו סמלי, כי תמיד אנשים חושדים שאתם לוקחים משהו, כאילו זה דבר טבעי, אנשים אומרים, טוב, הם לוקחים לעצמם גם משהו, אז שימי לב שלא יחשדו בכם לחינם.
בדיוק, מבינה? זה הכל פה לשם שמיים, מאוד חשוב.
הכל לשם
גם
שמיים.
גם המסעדה, גם המלון, הכל לשם שמיים. אז זה בקיצור, אז ככה, אני פה מתבוננת בערי אילת היפהפיים ובים סוף.
כן. ומה את מאחרת? מה את מאחרת? מה עולה בדעת?
מה עולה בדעת? אחרי זה פרשת ויחי, ככה, במקרה, מחר. פרשה מאוד מעניינת, שקוראים לה ויחי, ובעצם יעקב מת בה, כן? אז מה קורה? כאילו, מה קורה חמודים?
את נשמעת נורא שמחה ביחס לאבי אומות העולם שעוזב אותנו. בואי נרגיע קצת עם האושר.
זה פשוט החופש הזה עושה לי טוב, אני לא משתלטת על זה. אבל זה פשוט ממש למה שלא החלפתי טיטול, לא השכבתי ילד לישון, זה מה נגיד לך, זה עושה טוב, זה רפואת הנפש. אבל... אבל באמת ככה, זה מדהים אותי שהתורה דווקא במותו של יעקב באה ואומרת, לא, ויחי. אני חושבת שיש פה איזשהו, וגם הרי מה קורה בפרשה הזאת, הוא הולך להיאסף לבית אבותיו, הולך לעולמו, הוא אומר לכל הבנים שלו, בואו, ואגלה לכם מה יקרה, כאילו מה יקרה איתכם. והוא רוצה יעני לברך אותם, ויעני נכנס באבי אביה, מה שנקרא. כאילו...
אם כבר פותחים את זה, יש לי כמה דברים להגיד לכם.
יש לי כמה דברים בדיוק, וככה... ועולים שם דברים מאוד קשים ומאוד חריפים, מה שנקרא לדורות, שאנחנו נושאים אותם לדורות. ואני חושבת שדווקא בשם של הפרשה יש פה איזשהו כוח מאוד גדול שבא לתת לנו איזושהי תובנה איך אנחנו אומרים להסתכל על המציאות. שדווקא בנקודות שהן כאילו נקודת המוות, או נקודת החושך בחיים שלנו, נקודת התהום, נקודת הקושי, נקודת ההתמודדות, זה המקום בו להגיד, רגע, יש פה ויחי. זאת אומרת, ויחי זה איזושהי פעולה שאני יכולה לעשות אותה. זאת אומרת, ותחי, ותיסי לאילת. יום קודם, ותהני, ותקני את הגלידה הזאת, ותעשי כושר, כי זה שמח אותך. יש פה איזו תנועה שבאה ללמד ואני מרגישה של ויחי. כאילו לא אני אחיה אותך, אלא ויחי. זאת אומרת, יש פה איזושהי, כביכול איזשהו תורה, אני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד ממנה, שיש לנו אפשרות גם במוות וגם בסוף, וגם במקומות שקשה לנו איתם, לעשות איזושהי תנועה שנקראת ויחי, לחפש את הטוב שתמון בתוך הדבר הזה, לראות שגלום בתוך הדבר הזה טוב. אני חושבת שזה, פעם הפרשה הקודמת אני פוזלת קצת, אבל יש את החלומות של פרעה, הרי הוא בולע שהרזות והרעות.
הפרות והשיבולות, כן.
גם את זה אני מאוד מזדעת, המתפרות וזה, רזות, שמנות, בקיצור. אז הרזות והרעות בולות את השמנות והטובות. שזה קודם כל מאוד אוהבת את זה, שטובה שווה שמנה.
שטובה שווה, נכון.
זה לא בכלל...
נכון, ושהרזות הן רעות, כן.
רעות, בדיוק. רעות ונבלות. בקיצור, והוא בעצם בא להגיד, מה, אז כאילו כביכול הרע בולע את הטוב וזהו? לא, להראות לנו שגם כשאנחנו רואים משהו שהוא כולו רע, יש טוב בלוע בתוכו. וכשאם נעשה את העבודה ונסכים כאילו להתכווננות הזאת, שקש בחובה לזמן אותנו, שאפילו הנה עכשיו יכול להיות לך 7 שנים, שיראו לך רעות ורזות, קיצור, נדבר על הרזות בהקשר אחר, אבל שיראה לך כאילו רע ולא טוב, תדעי שבתוך זה יש טוב. פשוט יש לך עבודה לעשות שם. יש לך, מה הוא עושה? הוא מפרש להם את החלומות, ספנת פענח, יש לי פרשנות לעשות בתוך הדבר הזה. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא להיות עובד השם היום. זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה, בתוך המציאות שלי, לפעמים בלוע הברע. לא, אני משתדלת לא לקרוא חדשות, אבל כשאני נתקעת קורת,
זה הרבה. זה בכל מקום.
זה בלתי, זה בלתי, וזה בלתי. וממש כאילו אני אפילו אתמול בקבוצת וואטסאפ שאני נמצאת בה מישהי עלתה משהו ממש ממש רע, ממש היא לא התכוונה, זה היה בטעות וזה, איזה עדות מטלטלת על משהו שקרה, ופשוט מלא אנשים כתבו לה והזדעקו, אני לא מוכנה, לא לא דברים כאלה קבוצות, זה מטלטל את הנפש, זה שורת וזה, כאילו אימאלה אימאלה, אנחנו הנפש שלנו כל כך עדינה, כל כך רגישה, אנחנו נחשפים ונשרטים, ואני מרגישה שבאמת יש לנו ממש ממש בחירה מה אנחנו מכניסים ומה אנחנו לא מכניסים, וגם בתוך הדבר הזה, את העבודת ויחי הזאת שלנו, לוקחת את זה מיעקב אבינו באמת, שהוא בחיר האבות, שמזרון נבנה עם ישראל, לעשות נקודת ויחי לחיים שלי, באמת, לרגעים שאני אומרת, כאילו, הנה אני יכולה לשתף על הבן המתבגר המתוק שלי, שמכיתה זין ועד סוף כיתה ח', היה שנתיים חטיבה, במקום להיות בישיבה, היה בחדר, בזום, בלימודה מרחוק, וזה שנתיים הכי קשות, גיל 13-14, למי שמכיר, זה גילאים פחות מוצלחים בעולם הזה, באמת, זה גילאים שבאמת פחות.
פחות.
גילאים פחות. באמת פחות. והיה לו שנתיים קשות, סיימנו את החטיבה, את הישיבה, מפורקים, כאילו באמת הייתי ממש עובדת עצות.
וואו.
כאילו תקשורת, חברות, הכל, לימודים, הכל, כאילו התפרק, התפרק לגמרי. ופתאום אתמול הוא בא, לוקח אותי למעבדות, מראה לי זה, וזה אומר זה, וזה מסביר לי מלאכים, מינרלים, ביצי סרטן שאומרים, מאכלים דגיגונים, וכולו נדלק ומואר וחברים, והנה החדר שלי הפנימיה, והנה אני מגיע עם הגיטרה, והנה זה, ופה אנחנו לומדים, וזה הבית מדרש, וזה הסדר, ווואו, כאילו ממש... תקעתי, אמרתי, תראי, חנה, כאילו, גם מתוך הריקבון יצמח דבר גדול, גם מתוך הזה, באמת ככה, להתעודד, שאנחנו לפעמים רואים חלקים של החיים במקומות הריקובים שלהם, אנחנו לא יודעים עוד מה יצמח מהם, ואיזה ויח יהיה מהם. ואין, גם, תראי, מצרים, היו שם הרחוק, והכל, בתוך הרע, בתוך האטומה, ותראי, צמח מאיתנו עם נפלא, שעושה דברים טובים ומתוקים, ויש גם רזות רעות, נו, מה לעשות.
יש גם רזות טובות, חשוב לציין.
נכון,
כמוני,
נכון,
סתם,
טוב, נו, נכון.
אני לא רזה, אני רק טובה, אני איפשהו באמצע, אבל נתת לנו מנת אופטימיות הבוקר, חנה, ממש תודה על זה.
באמת, אני משתדלת שזה רק הרבה, אבל פעם זה מתפלג לי
משתדל,
ככה.
כי אני משתדלת, יצא לך איזו חיוביות פעם אחת ביום, ותודה שזה קרה אצלנו. תודה שזה קרה אצלנו, חנה כהן, הלא רודה שחם למתבגר. ותן לי באלת, ומותר לך, מותר לך להיות באלת פשוט בשביל להיות, אני מרשה לך, הכל בסדר. בכל זאת, את מהעוטף, אז מגיע לך. סתם, לא, כי מגיע לך.
כי מגיע לכולנו, זה האמת, באמת, באמת.
חנה כהן, הלורו, כמעט שבת שלום לכם, ואני מזכיר לך ששבת רק נכנס מחר בבוקר, אז אולי תקנו אוכל בדרך הביתה.
אנחנו נצטח שיניים לפנות בוקר וקבלת שבת.
ויאללה הביתה. תודה, חנה.
יאללה, ביי.
הנה שווקי. הנה שווקי עכשיו? שווקי, שווקי, מאמין בניסים, ומיד אחר כך אורחת מפתיעה, אך מופתעת.
כל כבודן.
חזרנו אליכם, כל כבודן. כותבת המאזינה הסודית, שתמיד מבקשת לא להקריא את שמה, בוקר צח, אין יעד. כותבת נהדר, תודה, נוגע ללב, תודה. אני תח נכוחה, תודה. בזכותך עכשיו שמתי לב שהשורש שמת, שין ממתת, פירושו לעזוב, להשאיר, להשליך. בסיכול אותיות מתקבל סתם, שזה סנה, מסתמה סנה. כל כך הרבה סינה וקושי, עלינו להתגבר ולהשליך. צודקת. ועוד מישהי מציינת, או מישהו, אין, היא כבר הקראת את הסיפור עם הירק של שמיטה בירך החדשה. שכח שסיפרת לנו כבר? לדעתי לא סיפרתי לכם, ואני גם בדקתי את זה בארכיון, אני פשוט פרסמתי את זה בפייסבוק, ואתם מתבלבלים בין כל המדיות שיש להשיג אותי. ויש גם עכשיו בובות בדמותי, וגם מגשים של חלות, וזה הזמן להגיד בוקר טוב לעדיה.
בוקר טוב.
עם ריאור. רגע, רגע, לא, 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 הנה, עכשיו שומעים אותך. עדיה, בוקר טוב.
עדיה עם ריאור.
עדיה עם ריאור.
בוקר טוב, בוקר טוב.
וואי, עדיה, את נשמעת ממש טוב ברדיו.
כן, כן.
אז נורא מרגש אותי, כי אני לרוב מערכת בטלפון, וזכיתי לארח מישהי פה אין-האוס, אז אני אספר למאזינים ומאזינות שעדיה היא בימאית הבית, בימאית הראשית, הבימאית הראשית של, של כאן דיגיטל, ש... בואו, מי שיודע, וואו, מי שיודע מה זה כאן דיגיטל, תקשיבו, כבוד, כבוד, ואני גם מיניתי אותה למנהלת החטיבה החרדית, שהיא בעצם זה, ועדיה ואני מחזירות זו את זו בתשובה. ועדיה אף מפתיעה אותי בידע הרוחני והתלמודי שלה מדי פעם, היא כאילו אומרת לי דברים שאני לא... כי היא בעצם בור סוד שלא מאבד טיפה, ואני מאבדת הרבה טיפות. אז כאילו, עדיה, אולי תמיד בתחילת התוכנית אני אשא פדיחות, אתה לא זוכרת איזה פרשה את זה, אולי אני אביא אותך בתחילת התוכנית, ואת...
אני חזק בפרשה.
את חזק בפרשה?
כן.
אז אנחנו נעשה...
גם יש לי שם של דוסית, הרי.
עדיה?
כן.
כאילו, זה פחות.
תמיד שואלים אותי, כן, זה לא? תמיד אומרים לי, לא, את מהמגזר.
נכון, דתי לאומי.
נכון.
לא חרדי.
נכון.
חרדי זה רחל, לאה, זלפה ובלהה.
אמותינו ועמותיהן.
וגם אפשר אחת שקוראים לה רחל לאה. כן. בלהה זלפה. כאילו, אפשר גם את כל השמות במוצר אחד. אז זהו, אז הזמנתי אותך. כן, יש לנו זמן. הזמנתי אותך, אמרתי, בוא נדון על פרשת השבוע, שכבר דיברה מקודם חנה כהן עליה, שזה פרשת ויחי מצד אחד, מצד שני. יעקב הולך לעולמו בויחי הזה, ואני מקריאה פה, כל סוף תוכנית, אני מקריאה מתוך הספר שנקרא שבת שלום חני, של חברתי חני ויינרוט, שכבר נפטרה, היא לא איתנו, אבל דבריה חיים וקיימים, ואני מקריאה ואנחנו נתוועד על זה.
כתבת פוסט מאוד מרגש, זכרה.
על חני?
כן.
כתבתי?
כן, כן? כתבת.
אני לא זוכרת, אוקיי. הנה, את זוכרת בשבילי דברים.
בהחלט.
כותבת ככה, יש הרבה מה לקרוא ולהחכים בפרשת השבוע, אבל אני בעיקר מחפשת רמזים לויחי, עצה איך לחיות את החיים. בפרשה מסופר לנו שאחרי מיטתו של יעקב, אחרי יוסף דואגים שעכשיו ינקום בהם יוסף על שהתעללו בו ומכרו אותו לעבד בעבר, והוא מרגיע אותם ומסביר להם שאין לו כל כוונה לנקום בהם, כי למרות שהם לא היו בסדר, הם למעשה היו השליחים של אלוקים להביא אותו למצרים. גם בפרשה הקודמת וגם פה אנחנו רואים שיוסף חף מתחושות נקם, ויש לו אמונה פשוטה שכל מה שקרה קרה לטובה, וככה כתוב בפרשה. ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה, כלומר בא שליח ואמר לי יוסף שיעקב אביו חולה. ומכאן ראיה שיוסף לא היה רגיל להיות אצל יעקב.
לא הבנתי.
שנייה, אני ממשיכה, כי גם אני לא הבנתי.
אוקיי.
יוסף לא היה רגיל להיות אצל יעקב, לכן הוא צריכו לשליח לספר לו על מצב יעקב, ומדוע לא היה רגיל להיות אצל יעקב? הנה, בנות, אני מגיעה לה, אני מגיעה להסבר. מבואר שיוסף פחד תמיד, שמה ישאל אותו יעקב, איך הגיע למצרים וכולי, ואז יצטרך לספר לו שמחרו האחים. הוא כאילו לא רצה להיות איתו בתקשורת מדי קרובה, כדי שהרמה לא תצא. אז הוא עדיף
דרך
שליחים. אוקיי, דרך שליח. כאילו, יש לי גם קטע עם אמא שלי, כשאני לא יכולה זיים, אני עוד שנייה בוכה. כאילו,
כן, נכון, נכון.
את קראה את זה?
וואו, מול אימא, בדוק.
היא קולטת
בזה. קולטת אותך, בסנסורים שלה, זה לא הוגן, זה לא הוגן, סליחה.
מה קרה, עניה? מה קרה, עניה? אני לא רוצה להזכיר ממך. אני רוצה משקפי שמש. מסיבה זו של דרכי שלום, נמנע יוסף מלשהות באופן תדיר אצל יעקב. מדברים אלה עולה, שיעקב כלל לא ידע עד סוף ימיו על המחירה. ומה אני לומדת מהדברים? שאפשר להגשים את חלום חיי הנצח, אבל בתנאי שיהיה כמו יוסף. שלא ייתן לנקמנות, פנקסנות והתחשבנות עם העבר שלי. עם אנשים שהיו שליחים להרע לי. העובדה שיעקב עד סוף ימיו לא ידע מה עשו בניו ליוסף מלמדת אותי שהאמת והשלום לא תמיד הולכים ביחד. גם אם יש לי איזה אמת שהיא אמיתית לגמרי, לפעמים בשביל השלום אני אוותר עליה. הלוואי ונזכה כולנו להיות בבחינת ויחי, שתהיה שבת שלום, שנהנה מהמשפחה, שנזכור שכולנו שליחים של אלוקים בחיים שלנו.
אמן.
ואני שואלת אותך, עדיה יקרה, האם היית יכולה לא לספר לאבא שלך מה אחים שלך עשו לך?
בזמן אמת, אני חושבת ששם המבחן, כי אם אולי לאורך זמן...
בזמן אמת הוא היה בבור, אז פחות...
לא, 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 לא מדברת ביחס לזה, אבל הכוונה בזמן הקרוב שאחרי האירוע המכונן והנוראי. קודם כל, אני הייתי מספרת לאימא, אולי לאבא.
כן.
לאבא לא, כי התגובות שלו שונות ופחות צפויות.
או יוסף לא היה לו אימא, היא נפטרה כאילו
ב... אני יודעת, אני יודעת, את עושה לי פה...
אני...
כמו הסברה רק, את כאילו...
מתווכת ומדיטה אותך בו זמנית.
לא, לא. כאילו, את חשה בעדתה שלך.
אז אני רוצה לנחם אותך.
לא הייתה לו...
אני מזכירה לעצמי תוך כדי דיבור.
לא היה לו אבא כפרה.
אבל אני... לא, את לא הבנת המנגינה. המנגינה הייתה, רגע, אבל לא היה לו אימא. כאילו, הזכרתי לעצמי.
אוקיי.
שרחל מתה עליהם הדרך בלידה.
אני מתנצלת בפנייך.
אבל באופן כללי, אני מעוניינת להניח לך תפילין עד סוף התוכנית.
בדוק, מה? לא היה לי סבל.
יש את המטרה הזאת.
לא חשבתי אחרת. לא, אבל לשאלתך שוב, בואי נחדד אותה. האם הייתי יכולה שלא לספר לאימא על משהו נורא והיום לשיטתי שאחי עשה?
שאחים שלך, מה זה אחיך? אחים שלך, כולם, בדבוקה אחת, עשו עלייך מערוף, מכרו אותך.
אני חושבת שזה חוזר
פשוט. שמו על הבגד שלך את הבוסם של הדיה, סליחה, את הדם של הזה, ואמרו, זהו, הדיה לא איתנו.
בבור. נגמר. בכנות, אני חושבת שזה מתחבר למה שאמרנו קודם. אני חושבת שהיא הייתה בביתה בעיניי, ויודעת שמשהו נוראי ועצוב וכואב, ושאני במצוקה. וגם אם לא הייתי אומרת המילים,
הייתה מרגישה שמשהו קרה.
הייתי מייבבת, והיא האישה היחידה בחיי שאני מייבבת מולה, אפילו, כן. אפילו לא מול רעייתי. והיא הייתה מייבבת, ואיכשהו מוציאה את זה. ואין לי, לא הייתה לי כוונה לספר. זאת אומרת, אני מבינה מאוד את ה... את הרצון, השלום, גם הייתי תמיד רוצה.
לכן זה מה שכתוב, שהוא לא היה איתו בתקשורת קרובה מדי, כי אי אפשר להסתיר.
אבל הוא הפסיד אותו.
כי אי אפשר להסתיר דבר כזה.
הפסידו זה את זה בעקבות זאת.
אני גם חושבת שכאילו, אני מנסה להיכנס למקום הזה, ואני אומרת, טוב, יאללה, בסוף חייו, אני כבר מלך, אני כבר, זה כאילו מאחורינו, אז אפשר לספר את זה בדיעבד. והוא פשוט רצה שלאבא שלו תמיד יישאר ויז'ן טוב על הילדים.
טוב, זה גדלות רוח כש...
שתמיד...
טוב, לא שמו מאבותינו.
כן, תמיד תחשוב על הילדים שלך דברים טובים, כאילו די, הוא כבר בסוף ימה, מה אכפת? לא, תלך לעולמך, כאילו כשאתה חושב עליהם שהם טובים.
כן, מדהים, מדהים.
כן, ואני מוכן לוותר בשביל זה את כל הרחמים והחמלה והקורבנות והרבינה.
זה סוג של, אף שאין פה מתן חומרי, זה סוג של מתן בסתר, זאת אומרת, אני רואה בזה הוא...
ממש, נכון? כי כאילו הוא גם לא קיבל קרדיט על זה.
נכון.
חוץ מאיתנו, שאנחנו מגלים את זה בדיעבד.
אנחנו מרימות לו בדיעבד.
ממש. אבל אני חושבת על זה שכאילו, למה לא ירשנו את זה? למה ירשנו רק את הקורבנות? מאיפה ירשנו את הקורבנות ואת המרמור, אם יש כאלה מידות?
למה? סבתי, זכרה לברכה, סלמה.
כן.
אני יודעת, בדיעבד גיליתי שהיא הלכה איתה לקבר, עם ידיעה שהיא הייתה רוצה לצרוח בכל כאילו מרפסת בנהריה,
כן.
אבל מפאת אהבתה למשפחה שלה ולצאצאיה, היא לא עשתה את זה.
וואו.
וגיליתי את זה בבדיעבד, והנה, זה כן עבר גם אלינו.
בשתיקה קלה.
כן.
וואי. זה הרבה פעמים שאני קוראת דברים על, על, על ארבעת האימהות ושלושת האבות, אני כאילו... לא מצליחה, כאילו לא מצליחה להבין, באמת אומרים שהם היו גדולים מאיתנו, וזה לא, זה לא אותו דבר, באמת, אבל הם כאילו העבירו לנו איזשהו תמצית. אומרים שכאילו הניסיונות של אברהם אבינו, אז הכוחות שהוא עבר, הם כאילו עוברים אלינו באיזשהו טפטוף מסוים. כאילו מה שאנחנו מתמודדים זה עבר. ואני רואה את זה גם על הילדים שלי, אגב, הרבה פעמים, אני רואה אותם פתאום מתמודדים עם משהו, ואני אומרת, מאיפה הם קיבלו את זה? עכשיו, זה לא שאני נעמתי להם משהו.
כן.
אבל לפעמים אתה כהורה עושה במקום אחד משהו עם עבודה בשקט, כמו שאת אומרת, אף אחד לא יודע, אין קרדיטים, זה לא בשום מקום, וזה איכשהו ב-DNA, לא יודעת, בהתנהגות, איכשהו זולג...
הם כל הזמן מביטים בך, הם לומדים ממך, את משקה איזושהי אדמה, והזרעים והפרחים ילבלבו.
בלי בהכרח להגיד את זה
בשומעים. שתלתי אתכם פה.
הבי-טו-בי, השתחוו אליי.
אני מדהימה וכולי. את חושבת שזה ניכר שאנחנו מחבבות? זה עובר?
זו את זו, כן, אני חושבת שיש חיבה, שיש חיבה קלה.
קלה מאוד.
קלה מאוד, אבל אנחנו מנסות גם להישמע מקצועיות, כאילו שלא ישמעו שאנחנו שכונה בעצם, אז אנחנו מנסות להישמע
כאלה. אבל גם השיחות שלנו, למשל על סטים, כשאת ביום צילום, הם שילוב בעיניי מופתי בין שכונה לבין מקצועיות.
נכון, אבל אמרה לי פעם, מנהלת התחנה היקרה, היא אמרה לי, אניה, היזהרי לך, כשיש שמחה ברדיו, בבית יש עצב. כי כשיש יותר, כאילו, השיחה הכיפית הזו,
כן.
היא לפעמים כאילו בבית יכולה להישמע קקפוניה. עכשיו, זה לא נשמע קקפוניה, מה שאנחנו עושות, אבל הרבה פעמים, כאילו, היא הכינה אותי מראש, אניה, זה לא מגניב, צחוקים כן. של חברות.
הבנתי.
תיזהרו עם הבדיחות, אבל אנחנו לא עושות את זה.
לא, רק... ושיחתנו באמת ממוקדת.
מקצועית על יוסף ועל חני ו... חברים, אפשר לומר שקירבתי את הדיה ליהדות.
בכל רגע ועת.
ואנחנו הולכות לקבל שבת ביחד. יש איזה שיר שאת רוצה לשמוע, למרות שהכינו פה איזה שיר לסיום, אבל אולי נפתיע את מערכת ההפקה העייפה ממילא בבקשה של הדיה.
לא הצלחנו להעיר אותם?
מה, הם מרותקים לתוכן, יש לומר, שלושתם בטלפונים. הנה, לא, הם איתנו, איתנו, נתנאל ממש כועס על... לא, סתם, רציתי להתקיל אתכם, להגיד להדיע, אולי היא רוצה איזה שיר, איזה שיר משלוני.
אני יכולה, אני יכולה.
את רוצה שיר משלוני? לא, הם לא מסכימים. הם לא מסכימים, הם כועסים.
רציתי אוכילה לאל.
רצית אוכילה? צדיקה. אתם מבינים איזה נשום עלי יש לנו פה? משהו. טוב, אז את תאלצי לשמוע את מה שהיה בליינאפ, שזה גל עיניי של אבי בן ישראל ויהודדים, שהם היו זמרים לוהטים בשנות ה-90, שנות ה-2000, וגם בשנות 2020.
ואת תשימי לי בטלפון אוכילה?
אני אשלח לך אוכילה באופן
סתם,
אישי.
סתם, יש לי.
וגם חלה מאוסרת. זה הזמן להודות לנתנאל ינובר, עורך התוכנית היקר וגם הרב, לאבי שמאי, המפיק הדגול, וגם לאלת זוהר. וואי, אף פעם לא מוחאים כפיים אצלנו בתוכנית, זה אני לא רגילה לקהל, זה מדהים. אז שתהיה לכם כמעט שבת שלום למאזיני ומאזינות, והנה גל עיניי, וסיימנו עוד כל כבודן, אני הייתי עניה שוחט, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, עדיה, תודה רבה.
שבת שלום.
סליחה.
אין בעיה.